כתב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מאמר ראשון, מדוע נקרא אברהם עברי? משום שהיה שומר על לשון עבר סבו. אם כן, אנחנו רואים שכל צאצאי העבר נקראו בשם עברים. נשאלת השאלה, מי היה העברי הראשון? העברי הראשון היה הבן של עבר. הלו הוא פלג. הוא העברי הראשון. ושם אחיו יוקטן. אם כן, אנחנו רואים שיש הרבה עברים שיצאו אחר כך, מיוקטן יצאו 13 שבטים, מפלג הרבה דורות של בנים ובנות, כשהענף המרכזי הידוע לנו הוא הבן של פלג ראו, הבן של ראו סירוג, הבן של סירוג נחור, הבן של נחור תרח, והבן של, של תרח אברהם. אחר כך נהיה אברהם. נשאלת השאלה, אם כן, יוצא שהיו הרבה מאוד עברים בימי קדם. העברים היו רבים מאוד, אלפים ורבבות, של בני העם העברי, וזה עוד לפני אברהם. יוצא שאברהם אבינו, הלא הוא העברי האחרון. כלומר, לא כפי שמקובל לומר שהוא העברי הראשון, הוא באמת העברי האחרון, הוא השריד האחרון של אותה אומה עברית קדומה, שנעלמה מן ההיסטוריה. כן, הרי האומה העברית העתיקה הזאת לא היה לה המשך. ההמשך נמשך אצל בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שהחל מאברהם אבינו הייתה החלטה לחדש את הזהות העברית, וזה לקח שלוש דורות, והזהות העברית החדשה יש לה שם, קוראים לה ישראל. אבל יוצא שבעצם התחלנו משריד. והשאלה היא, מה קורה עם אותו שריד, אותו גרעין, שממנו נוצרה האומה הישראלית? הכתוב בסוף פרשת נוח מספר לנו על המשפחה הראשונה הזאת, בני תרח. הלו הם אברהם, הרן ונחור. ולא מספרים לנו הרבה. רק דבר אחד מספרים, אבל מספרים כמה דברים משמעותיים, כנראה שאם התורה לא מרבה בפרטים, אבל מה שהיא מספרת כנראה הוא חשוב ביותר, ואנחנו רואים שהמשפחה העברית האחרונה נמצאת באור כסדים. אור כסדים זה מקום שלא שייך לעברים, זה מקום ששייך לכסדים. נשאלת השאלה, אז אם ככה אנחנו רואים שהמשפחה הישראלית הראשונה שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים אותה בתוך גלות. אנחנו רואים אומה, כלומר משפחה שאיננה נמצאת במקומה. היא נמצאת מחוץ למקום הטבעי שלה. וכאן נשאלת השאלה, מה הייתה ארצם המקורית של העברים? מאיפה הם באו? אז מה, מי אמר? אתה... וזאת מניין לך? יפה. זה הוכחה שאתה נכנס לשיעורים שלי. כלומר, אנחנו רואים שהארץ המקורית של העברים הייתה ארץ העברים. ואיפה היא ארץ העברים? כפי שיעקב ציין בצדק, כפי שכתוב בספר בראשית פרק מ' פסוק ט"ו, זה בארץ ישראל. הרי יוסף אומר לשר מצרי שהוא מבקש את טובתו בתוך בית הכלא, הוא אומר לו, גונבתי מארץ העברים. זאת אומרת, כשהוא מדבר עם פקיד מצרי חשוב, והוא מבקש ממנו את טובתו, ודאי שהוא ידבר איתו בחידות, הוא ידבר איתו בדבר הידוע לכל. אם כן, ברור שבימי יוסף הייתה ידוע ארץ כנען כארצם של העברים מקדמת דנא, כי הרי בימי יוסף כנענים יושבים בה. אלא מה? יעבדוך עמים. סליחה. אם כן, ארץ העברים המקורית הייתה ארץ כנען. שאנחנו רואים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם לעברים להתפזר, מה גרם לעברים להיעלם מן ההיסטוריה של ארץ כנען, אבל מה שאנחנו כן רואים זה שיש משפחה שנמצאת בתוך הגלות, משפחה עברית, והיא מנסה לצאת מזה. והכתוב מוסר לנו, אבל ממש במילים ספורות, שהייתה רדיפה נגד העברים. הרדיפה הייתה, וכך מספרים לנו במדרשים, אבל זה גם רמוז לפסוק, שהיו רודפים את העברים על ידי שהיו מכניסים את העברים לתנורים. כן, זה מה שקרא אור כסדים. אור זה כבשן. והתורה מספרת לנו, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים, כלומר שהכניסו אותו לכבשן, והוא היה אחד משלושה אחים. כלומר שליש מן האומה, מה שנשאר מן האומה, שליש מן האומה נשרף בכבשנים של אור כסדים. ובעקבות כך, אנחנו רואים שתרח, אבי המשפחה, לוקח את בני משפחתו כדי לנסוע ללכת ארצה כנען. מה הלך תרח לחפש בארץ כנען? את ארץ אבותיו. האם המוטיבציה של תרח הייתה מוטיבציה דתית? ברור שלא. הוא פשוט מחפש, הוא חושב שבארץ כנען לפחות שמה לא ישרפו את העברים. אם כן, אבי האומה הראשון, הדבר הראשון שמספרים לנו על המשפחה העברית, זה על הציונות החילונית. כלומר, יש ניסיון לצאת מן הגלות בעקבות הרדיפות. זאת נקודת המוצא של כל מה שקורה אחר כך. אנחנו מתחילים, קודם כל, לבריאות בשיבה לציון. אין לי מה לדבר. אנחנו מתחילים, אם כן, עם שיבה לציון כיסוד של הזהות העברית המתחדשת. עד כאן מובן? עכשיו, הכתוב גם מספר לנו, ויבואו עד הרן וישבו שם. כלומר, המסע של תרח לארץ ישראל נפסק. והשאלה היא, מה יפסיק אותו? בפשטות, מישהו בחרן אמר לו, אל תמשיך. מי היה אותו אחד? בפשטות, בנו. נכון. הרי אנחנו רואים שכאשר תרח לוקח את משפחתו, הוא לוקח איתו את אברהם, ואת לוט בן הרן, ואת שרי כלתו, ונחור לא נמצא בתוך המסע. איפה היה נחור? אנחנו מוצאים יותר מאוחר בפרשת תולדות, שעבד אברהם הולך לחפש אישה בארם נהריים, במחוז של חרן, עבור יצחק, ואת זה הוא הולך לעשות בעיר נחור. משמע אם כן, שנחור היה שם. הגיע אברהם, הגיע תרח, הגיע אברהם, אומר להם נחור, אבא, אל תלך לארץ כנען. נכון, באור כסדים שורפים את העברים, לא כדאי להישאר שם. אבל תדע לך שבינתיים, בארץ העברים התיישבו הכנענים. אתה רוצה להתחיל מלחמות? לא כדאי. אנחנו נסתבך. תשב פה בארם נהריים. פה הגויים הם טובים, הם מדברים ארמיקאית, והם לא שורפים את העברים. אז כדאי להישאר פה. יותר מזה, אתה תחליף דרכון, ואתה מכאן ואילך תהיה ארמי. הרי אנחנו רואים שהבנים של נחור, במקום להיות עבריים, הם ארמים. בתואל הארמי, לבן הארמי. כלומר, יש אימוץ של זהות אחרת, ההחלטה להיות ארמיים במקום להיות עבריים. וזה הולך די טוב. ייתכן גם שאברהם אבינו התפתה לדבר הזה. הרי חזל אמרו, למה קראו לו אברהם? כי הוא היה אב בארם. כלומר, אדם חשוב, בארם, יחשיבו אותו. כלומר, אימץ את התרבות הארמית, מתוך כוונה של יהדות קוסמופוליטית. עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר הראת. ואז הכל מתהפך, אברהם מחליט לחדש את הזהות העברית ממוטיבציה אלוהית, ונוסע לארץ ישראל. עכשיו, זה מעניין מאוד. כל זה קורה בצעדים הראשונים של האומה. כלומר, עוד בראשית היוולדותנו, אנחנו פוגשים ארבעה סוגי דמויות. אנחנו פוגשים ציוני חילוני, תרח. אנחנו פוגשים את הרן, קורבן השואה. אנחנו פוגשים את נחור, יהודי קוסמופוליטי. ואת אברהם בתור דתי לאומי. ומתוך כל ארבעת הזהויות האלה, נולדת האומה הישראלית. עוד בראשיתה. כלומר, יש סיבוך עצום בזהות שלנו, בגלל ההרכבה הזאת. כלומר, מלכתחילה אנחנו קרואים בין האופציות השונות שארבעת הדמויות האלה מהוות עבורנו. ושאלה היא, איך לשפוט את המעשה של תרח. כן, מה אתה אומר? מה? האם... סליחה? רק רגע, יש פה שאלה לפניך. מישהו התחיל לדבר ואתה עצרת אותו וזה יפריע לי פעמיים לשמוע אותו. כן, מה אתה אומר? האם האומה הישראלית לא התחילה מאברהם? זאת שאלה בתורה, מה שאתה שואל. בשאלה בתורה. יש לנו כלל גדול שקיבלתי מרבותיי, שאם אנחנו רוצים לדעת את מה שהתורה אומרת, עלינו לעשות מעשה מהפכני ביותר, והוא להסתכל בתורה. בסדר? אני יודע שזה מאוד לא מקובל, כי יש דעות קדומות, והרי סך הכל מה שכל אחד מאיתנו חושב או נושם, זה האמת. אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת, צריך להסתכל בפסוקים. עכשיו אני קראתי את הפסוקים. אני שואל את השאלה אם אתה מקבל את מה שכתוב בפסוקים או לא. נכון, אתה צודק. הדיבור האלוהי התחיל עם אברהם. זה נכון. אני שואל אותך שאלה, למה הוא נקרא עברי? אבל אני שואל אותך, מדוע אתה לא מקבל את דברי רבי יהודה הלוי? שרבי יהודה הלוי אומר לך שהוא נקרא עברי על שם עבר סבו. כלומר, שהוא בן לאומה העברית. זאת אומרת, וגם ארץ העברים. סליחה, אתה חולק על רבי יהודה הלוי? אתה אומר שהוא לא מביא את המדרש. זה נכון, כי הוא מביא מדרש אחר. המדרש אומר... מה, למה נקרא עברי? כי היה מבני בניו של העבר, גם כתוב בבראשית רבה. השאלה היא, מה מן המדרשים האלה הוא תוספת על הפשט, ומהו הפשט? בסדר? בסדר. אז קודם כל ללמוד פשט. אני יודע שזה חידוש עצום, שצריך ללמוד את הפשט לפני שלומדים את הדרש. כן? אבל יש פשט, בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה, שאם לא כן, התורה לא הייתה תורחת לספר לנו את כל זה. למה היא תרחה? היא סיפרה לנו על תרח. אגב, אפילו חזל מספרים לנו דבר מאוד מעניין על תרח. המקצוע שלו, מה הוא היה? היה לו חנות לאידיאולוגיות. הוא היה מוכר אידיאולוגיות לאומות העולם. זה פשוט, זה מקצוע עברי עתיק. הגויים קנו. עכשיו אני אגיד יותר מזה. אם הגויים חשבו שהעברי מסוגל לייצר אלים, אתה לא מבין את זה ברצינות. אם עברי יכול לייצר אלים, אז מי הוא העברי עצמו? הוא אל אלים. כן? וזה מסביר את הנטייה הקדומה שיש בנפש של אומות העולם לעשות מעברי אחד אלוה. זה התחיל, זה כן עתיק מאוד. כן. עכשיו, אני רוצה עכשיו לחזור לשאלה רצינית. איך לשפוט את המעשה הציוני של תרח? כן, כלומר, תרח, אם כן, מחליט לנסוע לארץ כנען, לשוב אל ארץ אבותיו, וזה ללא כל מוטיבציה של התגלות, עוד לפני שנגלה אליו השם, עוד לפני שנגלה במשפחה השם, לפני שנגלה לאברהם, יש כבר מישהו שרוצה לנסוע לארץ ישראל. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, שאם אחר כך נגלה הקדוש ברוך הוא אל אברהם, ואמר לו לך לך, זה בגלל שהוא דורש ממנו להמשיך את מה שתרח התחיל. כלומר, תרח בבחינת משיח בן יוסף קודם לאברהם בבחינת משיח בן דוד. כלומר, מי שמחליט שהגיע הזמן של שיבת ציון מתוך מוטיבציות לא של אמונה. עכשיו, אני שואל את השאלה, קורא התורה, מה אתה אומר? אתה אומר, וימות תרח בחרן, אם כן, דווקא מתוך מותו של תרח, אברהם יכול לצאת. כך אתה אומר. נשאלת השאלה, כשאברהם יצא מחרן, תרח היה חי או מת?
היה חי.
היה חי, יפה. זאת אומרת, שנדמה לך שהוא חי, ובאמת הוא חי. נדמה לך שהוא מת, באמת הוא חי. נכון? זה בדיוק מה שאמרו על משיח בן יוסף, שכתוב בגמרא שימות, והאריזה אמר שלא ימות. שיחשבו שהוא... כלומר, זו הייתה תאונה למדינה של תרח. אנשים קפצו מהגג, איבדו את האידיאלים, וגם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, אבל באמת הוא לא נהרג. כן. אני עוד חי, חי, חי. כן. עכשיו, אני רוצה פה קצת לחזור על הדברים האלה. עכשיו, אם הקורא בתורה, מה הוא צריך להבין על הסיפור הזה? בעצם כשאני שואל את היהודי המאמין, בעצם מה... דחף את תרח לעלות. האם שם הייתה יד השם או לא הייתה יד השם? זאת השאלה שצריכה להישאל. היהודי המאמין מבין שהיה גילוי מילטה רטרואקטיבי, שמעשהו של תרח היה גם כן מכוח מוטיבציה אלוהית בלתי מפורשת. זה הכוונה. כלומר, נשאל, כי, או אפשר להגיע לכפירה, ולומר לא, בעצם זה לא יד השם, זה שום דבר. ואז אתה מגיע לעולם של דואליות. יש הקדוש ברוך הוא מצד אחד, והחילונות מצד שני. כאילו שהיא מתפקדת באופן עצמאי. וכאן המבחן האמיתי של האמונה. המבחן האמיתי של האמונה הוא כפי שהתברר במסכת סנהדרין, בתקופה הרבה יותר מאוחרת לגבי חזקיהו מלך יהודה. דבר מפורסם, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל חייבים לחזור על הדברים האלה. פעם מישהו שאל את הרב ציודה, מדוע אתה חוזר כל הזמן על אותו הדבר? הוא אומר, אם אני אחזור 1,000 פעם, אולי זה ייכנס בסוף. אז חזקיהו מלך יהודה היה מלך גדול, מלך דתי מאוד, כן? לפי הגמרא במסכת פסחים, היה, מה זה? הפך, לקח את כל התקציבים של המדינה, העביר אותם לתלמודי תורה. ומדן ועד באר שבע לא מצאו ילד וילדה, תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בדיני תומה וטהרה. ובקיצור, כל התקציב של המדינה הלך לתלמודי תורה. מן המעיין של חזקיהו, כולם קיבלו שפע אלוהי. וחזקיהו מלך יהודה היה תחת שלטון אשורי, כלומר הוא היה חלק מן האימפריה האשורית, ובאימפריה האשורית ממלכת יהודה הייתה משלמת מס, כלומר בעצם הוא היה פקיד של מלך אשור, הוא היה תחת מנדט אשורי. יום אחד מכל מיני סיבות חזקיהו הפסיק לשלם את המס. מה הוא רצה לעשות עם הכסף? לפתוח עוד תלמודי תורה. והגיע סנחריב מלך אשור עם צבא אדיר, לפי הגמרא, טוב זה מספר מוגזם, אבל הגמרא אומרת שהיו לו 2.6 מיליארד חיילים, כן? מגיע עד שערי ירושלים, וכובש, הוא כובש את כל הארץ, אין יותר מצודות, הכל בידי האשורים, והוא מגיע עד שערי ירושלים. בשערי ירושלים, גם, אז חזל קצת משלימים את התמונה, טוב, כתוב קודם כל בתנך, חזקיהו הולך אל בית המקדש, קורע את בגדיו, שופך את ליבו, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע, אפילו חיילים לא נשארו לי, סוסים אפילו אין לי, אין כלום. מחר על הבוקר, סנחריב כובש את העיר. מה עושה חזקיהו אחרי התפילה שלו? הולך לישון. אני לא הייתי ישן, אבל הוא הלך לישון. כי הוא ידע שהתפילה שלו מועילה, הלך, התפלל, בבוקר הוא פותח את התריסים, מוצא 185,000 חיילים של האויב מתים. הייתה מגפה, מה שקרה, מלאך השם יקה בעם, וסנחריב עזב את ארץ ישראל, ונהרג בסוף על ידי בניו בנינווה. וממלכת יהודה, אם כן, חזרה לעצמאות. לעצמאות מדינית. אמר לו ישעיהו הנביא, אתה יודע, חזרת לעצמאות, צריך להגיד הלל. Okay. וחזקיהו לא רצה לומר. לא רצה לומר הלל. ועל זה נאמר בישעיהו הנביא, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד וממלכתו. מה זה למרבה המשרה ולשלום אין קץ? זה ביטוי שנאמר על חזקיהו מלך יהודה, שבעצם ראוי היה להאמר על המשיח. מי זה שיש לו משרה מרובה והוא מביא שלום אין קץ? זה המשיח. אומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות מחזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אבל המם של למרבה המשרה הפכה להיות מם סתומה, כאילו המם של המילה משיח נסתמה, כי עמדה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, מה, הוא לא אמר שירה? ואתה רוצה לעשות אותו משיח? דוד המלך אמר כמה שירות ותשבחות לפניך ולא עשיתו משיח. חזקיהו מלך יהודה, שעשית לו כל הניסים האלה ולא אמר שירה, תעשיו משיח, לפיכך נסתתם. כלומר, מה שמנע מחזקיהו להיות משיח, זה שהוא לא רצה לומר הלל ביום עצמאותו. ונשאלת השאלה, מה קרה לו לחזקיהו שהוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות? הרי יש תקנה של ישעיהו הנביא, לא? מה, הוא לא דתי? אגב, יש איזה בעיה. כי הדברים האלה של הגמרא במסכת סנהדרין סותרים את הגמרא במסכת פסחים דף קופית זן. מסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', נאמר במפורש, הלל זה מי אמרו, חזקיהו וסיעתו אמרו כשעמד עליהם סנחריב. אז כתוב שחזקיהו כן אמר הלל. אז שמה תגידו? שזו מחלוקת בין שתי הסוגיות. הסוגיה בסנהדרין אומרת שהוא לא אמר, הסוגיה בפסחים אומרת שהוא כן אמר. אבל קשה לומר את זה, יותר פשוט לדייק במילים של הסוגיה. במסכת פסחים כתוב שחזקיהו וסיעתו אמרו הלל. במסכת סנהדרין כתוב שהוא לא אמר שירה. עכשיו, שירה והלל זה אותו הדבר. בגמרא במסכת מגילה, כשדנים בחיוב הלל בפורים אם כן או לא, משתמשים באופן שווה במילים הלל ושירה, אותו דבר. אבל בכל זאת יש שני ביטויים. זה אומר שחזקיהו אמר הלל, אבל כדי למלא את חובתו הדתית. יש תקנה של הרבנות, של ישעיהו הנביא, אי אפשר לעבור על דברי הרבנות, אמר הלל. אבל הוא לא אמר שירה, זה לא נבע מקירות ליבו. שירה זה דבר שאתה מזדהה איתו, הוא לא הזדהה. על אי ההזדהות של חזקיהו מלך יהודה, נקבע שהוא לא יהיה המשיח. כאן יש את השאלה, זה חריף מדי הסיפור הזה. למה? למה? היית אומר, אני יודע, הוא דיבר בחזרת השץ. בסדר, זה אני מבין. אבל על זה שהוא לא אמר הלל, בכל זאת, לא צריך להגזים. מה? כמה מזמורי תהילים? מה יש? מה קרה? אלא זה דבר הרבה יותר עמוק. אם אנחנו חוזרים להתחלה עוד פעם, בשביל מה הרי המשיח בא? המשיח בא לתקן בעיות, נכון? איזה בעיות? תשובה, כל הבעיות. זה תפקיד חשוב. מאיפה התחילו הבעיות? הבעיות התחילו מאז שיש בעיות בעולם. מתי יש בעיות בעולם? מאדם הראשון. אדם הראשון הוא זה שהתחיל את הבעיות אצל בני אדם. נכון שיש קיטרוג הירח, אבל התחיל מאדם הראשון. איזה חטא, מה היה חטאו השני של אדם הראשון?
כפר בטובה.
נכון? זאת אומרת, הוא אמר, האישה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. כאן כפר בטובה, אומר רש"י, וידוע שחטאו השני של אדם הוא יותר חמור מן החטא הראשון, כי בחטא הראשון יש מידה מסוימת של שגגה, אבל כשהוא שונה בעיוולתו, זה כבר מרידה. אם כן, כל החטאים שבעולם התחילו מכפירה בטובה, כפיות טובה. כן? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה, זה דבר נפלא, והוא עכשיו מתלונן על זה. מה? טובה, טובה, בבית, בתת, בית. אז אם כך, יוצא שהתיקון של הכפירה בטובה, זה הכרת טובה. יוצא לפי זה שהציפייה מצד הנברא, זה שהוא יאמר הלל, על מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו. אבל מתי המבחן האמיתי של הכרת הטובה? כשהנס גלוי, נגיד, אדם נמצא, אני יודע, רעב, ואומר, ריבונו של עולם, הלוואי, והיה לי עכשיו פיתה פלאפל עם חריף וקצת שיפסים. פתאום נפתח עם השמיים, בום, נופל, בדיוק. קצת חריף חסר. כן. אבל לפחות, אז כאן יש מה להודות. כלומר, ברור שזה הקדוש ברוך הוא פועל את זה, אז ודאי שצריך להודות. אז זה לא, זה, איך לומר, המבחן האמיתי לא נמצא שם. מתי המבחן האמיתי? כאשר אפשר לתלות את הטובה האלוהית, לא בקדוש ברוך הוא, בטבע. לכן, אפשר לומר, המבחן האמיתי של האמונה, זה כאשר אתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הקים את המדינה. ואותו דבר אנחנו מוצאים לגבי תרח. המבחן האמיתי של זרע אברהם, זה להכיר בזה שתרח עשה מעשה אלוהי. אם אתה לא מכיר בזה שתרח עשה מעשה אלוהי, אתה יוצר דואליות בעולם. תרח מצד אחד, אברהם מצד שני. הטבע והנס כשני ניגודים, וזה סותר את האחדות האלוהית. וזה בעצם היה מבחן של, של חזקיהו, כן. אתה אומר, על פי הפשט, קודם כל, אברהם יצא לארץ ישראל, ואחרי זה תרח. אתה אומר שאברהם התחיל, ואחרי זה תרח. לצורך זה, אנחנו חוזרים לעיקרון הגדול שיש בידינו. והוא, שאם אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת, אנחנו צריכים פשוט לקרוא בתורה. אני ממליץ, כדי שאנחנו נקצר בוויכוח, שתקרא את הפסוקים. בסדר? ואז, אם באמת יתברר שאתה צודק, אני צריך להיכנע. בסדר? עכשיו, בואו נחזור לנושא. אם כן, המבחן הוא, אם כן, להכיר באלוהיות של מעשהו של תרח. בעצם מה שהתורה מגלה לנו, זה שההיסטוריה היא הזירה של הקודש. הרבה פעמים אומרים, זה היה בזמנם. בזמן התנך, ההיסטוריה הייתה של קודש. ועכשיו מהי? היא לא של קודש. זאת הבעיה. כן? כלומר, אם, מה שהתורה באה לגלות לך, היא באה לגלות לך מה באמת יש בעולם. אם אתה אומר, לא, זה לא נוגע לי, אני ריאלי. אז בעצם אתה אפיקורס. כפי שאנחנו מצאנו, שיש, אני רגיל להביא את זה, שיש שני סוגי אפיקורסות ביחס למדינת ישראל. האפיקורסות החילונית אומרת שלא הקדוש ברוך הוא זה שהקים את המדינה, אלא הפלמ"ח. והאפיקורסות הדתית אומרת שלא הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה, אלא הפלמ"ח. זה לא משנה איך אתה אומר את זה, באיזה מבטא אחד אומר, אבל זה בעצם בסופו של דבר אותו הדבר. כן. אבל השאלה היא למה זה, הכרת הטובה היא העיקר כאן. בגלל, וזו נקודה שחייבים לזכור תמיד, הדבר היחיד שהנברא איננו יכול, שהקדוש ברוך הוא איננו יכול לעשות במקומנו, זה להגיד תודה. כל השאר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בשבילי במקומי. למשל, אם אני רעב ואני רוצה להיות שבע, יש שתי אפשרויות, או שאני אוכל ואז אני שבע, או שהקדוש ברוך הוא ידאג בעצמו שאני אסבע. זה גם אפשרי, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, היפלא מהשם דבר, יכול לגרום שהרעב יחדל מיד ואני אהיה שבע. אבל הדבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי זה ברכת המזון. הוא לא יכול להודות במקומי. יוצא לפי זה שהמבחן האמיתי של הנברא של השותפות שלו בהשלמת מעשה בראשית, זאת הכרת הטובה. יוצא לפי זה שכשאנחנו מחר בערב נאמר את ההלל, וגם מחרתיים בבוקר נאמר את ההלל, כמובן עם ברכה. אז אנחנו בזה נשלים את מעשה בראשית. אנחנו נהיה שותפים במעשהו של הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא פועל דבר, והרי הוא פועל גם את הרע, אז מדוע, זה עוד לא, כיוון שהקדוש ברוך הוא פועל את הרע, זה עוד לא אומר שיש לנו יחס חיובי אל הרע. למרות הכרתנו באלוהיותו של הרע. נכון? אותו דבר לגבי המדינה. אז מי אמר שבגלל שהמדינה היא פעולה אלוהית, עלינו לפתח כלפי היחס חיובי? תשובה, אני לא אמרתי שצריך לפתח כלפי היחס חיובי. אמרתי שצריך לפתח יחס של הכרה אלוהית. עכשיו, מאחר והמדינה היא דבר חיובי, אז צריך להכיר שזה גם אלוהי וגם חיובי. עכשיו, מניין לי שהמדינה היא דבר חיובי, זה נושא אחר. והוא שאלת הגדרת המושג גאולה ביהדות בכלל. כן? פשוט. מהי גאולה ביהדות בכלל? הגאולה ביהדות זה היציאה מעבדות לחירות. כלומר, כשאתה משועבד, אתה בגלות, כשאתה לא משועבד, אתה בחירות. פשוט מאוד. אתה אז בגאולה, מה שנקרא, יהויין, בדברי המהר"ל, בתחילת ספר נצח ישראל. ראיתי לאחרונה באחד מעלונים של שבת, לא זוכר איזה, יש כל כך הרבה, שהביאו שמה בוכתה של הוכחות מכל מיני רבנים, שהקמת המדינה זה מסימני הגאולה המובהקים. המדינה אינה סימן לגאולה. היא הגאולה. צריך להבין את זה. כלומר, כשביהדות מדברים על גאולה, מדברים על היציאה משעבוד מלכויות. על זה מדובר, לא על משהו אחר, לא על משהו דתי, לא משהו מיסטי, שום כלום, שום דבר אחר. לכן, הביטוי ראשית צמיחת גאולתנו איננו ביטוי מוצלח. לומר לך את האמת, אני ליבי נוקפי. כל פעם שאני אומר את התפילה לשלום המדינה, אני מרגיש רע מזה. כי מצד האמת, לא היה צריך לקרוא לזה ראשית צמיחת גאולתנו. אלא גאולתנו. פשוט מאוד. הרי התחלת דגאולה, המושג של התחלת דגאולה, שייך לתקופה של ייבוש הביצות, של הצהרת בלפור וכדומה. אפשר להביא ראיות מהגמרא לדבר הזה. הרי רש"י אומר במפורש, במסכת ברכות דף ט' עמוד א', מה שכתוב, התחילה להם גאולה מבערב, שפרעה נתן רשות לצאת. אז אם כן, הצהרת בלפור זה נקרא התחלתה דגאולה. אחר כך גאולה ממש, הגמרא אומרת, זה כשיצאו. אז יצאו. פשוט מאוד. האם אפשר לנוח על זרי הדפנה? כלומר, אתה לוקח את הגאולה בתור מטרה, וזה לא נכון. הגאולה איננה מטרה. הגאולה היא מינימום. כלומר, כל זמן שאנחנו לא נגאלים, אנחנו לא יכולים למלא את תפקידנו. זה כאילו שלא נולדנו. כל זמן שהאדם לא נולד, הוא לא יכול לתפקד. נגאלנו, סוף סוף מתחילים לתפקד. לכן דווקא כאן אנחנו מפסיקים לנוח על זרי הדפנה, מתחילים לעבוד. כלומר, כל מה שעשינו במשך 2000 שנה, היינו בסטנדביי. לא עשינו כלום, היינו בתלנים מוחלטים. אז פשוט, מה שעשינו כל הזמן, למדנו תורה, שזה דבר חשוב. אבל ללמוד תורה זה לא החיים, זה רק ההכנה לחיים. זה כמו שאדם לומד בישיבה. הישיבה זה לא החיים, זה המקום שבו מכינים את היציאה, נכון? אז אותו דבר, היינו בישיבה של 2000 שנה, לא עשינו כלום בתלנים. עכשיו נגאלנו, אפשר להתחיל לעבוד, ונברחו בך כל ישורות האדמה, זה מתחיל עכשיו. כן. לא השפענו כלום על הגויים בחוץ לארץ. תראה לי השפעה אחת של היהדות על הגויים בחוץ לארץ. התנ"ך? זה הם לקחו לפני הגלות. כן. יש לנו מה, אתה אומר? הדוד סם, הדוד, כן. ודאי, ודאי שאנחנו בגאולה. ואנחנו בני חורין לחלוטין. הרי היה שאתה לא יכול ללחוץ אלא על בן חורין. אם לא היינו בני חורין, הדוד סם לא היה לוחץ, לא היה לו על מי ללחוץ. ברור? ודאי שאנחנו בני חורין. כן. נכון. אני עמום מהשאלה. השאלה אומרת את ההפך ממה שאתה מתכוון. אתה אור שאני הזכרתי בשם האור החיים מספר פעמים, שהתפקיד של הגלות זה ללקט את הניצוצות מאומות העולם, נכון? נכון. אז מתי משפיעים על האומות? ללקט ניצוצות זה השפעה על האומות? זה ההפך, זה ההפך. להפך. ליקוט הניצוצות זה השפעת האומות עלינו. כשאנחנו גומרים ללקט את הניצוצות, מביאים אותם לכאן. ואז מתחילים להשפיע. אנחנו מלקטים את הניצוצות. זה כמו קצירה. אתה קוצר שדה. יש לך לחם? לא. אתה קוצר, מביא לרחיים, תוכן את הקמח, לש ואופה, אז יש לך לחם. הגלות זרעה אותנו בתוך האדמה. יש גם ניצוצות זרועים מקדמת דנה. אנחנו הולכים ומלקטים, מביאים אותם לכאן. מכאן ואילך מתחילים להשפיע על האומות. אתה יודע, האשכנזים אומרים קורבנות כל בוקר. הם אומרים, גם הספרדים אגב, אבל זה יותר קשה, אני אסביר לכם למה. הספרדים הם חשודים שהם לא רוצים לומר קורבנות, ולכן מכריחים אותם לומר בבית הכנסת. האשכנזים לא חשודים, ולכן הם אומרים בבית. כן? אבל, אז אני לוקח את האשכנזים כדוגמה. מה אומרים האשכנזים? הם אומרים ככה, קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. כן, מסביר הרב קוק, הגלות הכינה, אבל אחר כך צריך לקצור, ואז יכירו וידעו. בסדר? אז זה בדיוק ההפך, השאלה שלך היא זאת ההפך. כן. מה פתאום? אתה מביא את דברי הרמב״ם, נכון? כן, הציטוט שאתה מביא הוא ציטוט חלקי מדברי הרמב״ם. כיוון שהוא ציטוט חלקי, כמו כל ציטוט חלקי, הוא לא משיג את מטרתו. הרמב״ם כותב כך. אני קורא כאן בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אז הוא כותב כדלהלן. מה יעשה המשיח? רגע. רגע. כן. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אם כן, יש פה מטרה של תיקון העולם, עד כמה שאני יודע. עכשיו אני ממשיך בפרק י' ב'. הוא אומר, לא נתאבו הנביאים והחכמים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם. אבל זה יהיה. ולא כדי שירדו בגויים, אבל זה יהיה. ולא כדי שינשאו אותם העמים, אבל זה יהיה. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אבל זה יהיה. אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים העמוקים, וישיגו דעת בוראם וכו'. כשנגמור את כל העבודה, זה יהיה בסדר גמור. כלומר, פה אתה מדבר... כן, אחרי שתיקנו את כל העולם, הרי הרב אומר, בהתחלה צריך לתקן את כל העולם כולו, לבנות בית המקדש. לבנות בית המקדש, אתה לא יכול ללמוד שאתה בונה. לפי זה, אז אתה מגלה עכשיו דבר מאוד חשוב, שיש שלושה דברים. שיש התחלת הגאולה, זה עברנו לפני 100 שנה. יש גאולה, לזה הגענו לפני 62 שנה. ויש גאולה שלמה. כלומר, הגאולה היא ההתחלה של העבודה. כשנגמור את העבודה, נוכל לנוח. בסדר? זה מה שהוא אומר. נוכל לנוח, לעסוק בתורה, לזכות לחיי העולם הבא. בוודאי, זה מה שאני מסביר לך. הרי בהתחלה הוא כותב לך, אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. בהתחלה אתה משתחרר מעול הגויים. אחרי זה יש מה שבא אחר כך, יהיה עסק כל העולם, לדעת את השם בלבד. כן. כן, דבר.
אמרת שעיקר העולה שלמה אחרי שם העולם.
נכון.
ולא העיקר זה לימוד תורה, בישיבה זה הכנה.
נכון.
אני לא זוכר מאיפה, אבל אני נתת האמרה של רבי יוחנן, שאומר שעיקר עבודתו של יהודי שמגיע לעולם הזה זה לימוד תורה. רבי יוחנן שאומר את זה.
תמצא לי. בסדר? הלאה. עד כמה שאני זוכר, כתוב בתורה. כן, בבקשה, תמצא. אני רק יודע שבקריאת שמה, אני אומר קריאת שמה כל יום, פעמיים. ושם כתוב, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. זאת אומרת, הגמרא שואלת, למה כתוב ואספת דגניך? הרי ברור שאם ירד גשם, והדגן גדל, אתה הולך ללקט אותו. אומרת הגמרא, זה כדי שלא תחשוב שצריך ללמוד רק תורה. גמרא במסכת ברכות, דף למדה, עמוד ב'. מה אני יכול לעשות? כן. אני מאמין לגמרא. עכשיו, יש תהליכים כמובן, התפתחות משנה לשנה, במהלך הגאולה שלנו, אנחנו הולכים ומגלים ממדים נוספים, ממדים יותר עמוקים. והגענו לשנת סמך ב'. כן, סמך בית שנה, אנחנו נכנסים עכשיו עוד מעט לשנת ה-63 של מדינתנו, ויש מה להתבונן במספר המיוחד הזה של 62. בספר שיר השירים נאמר כך, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי, ולכי לך, כי הנה עשיתיו עבר, הגשם, חלף, הלך לו, הניצני יהיו בארץ, צד הזמיר יהיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא הדוד, הוא מוכן, הוא מדלג על הערים. מה זה לדלג? הוא מדלג על כל המדרגות. כלומר, אין צורך להתחשב בסיבתיות. מצד החפץ האלוהי, גאולה היא מיידית. מה עונה לו הרעיה? תשמע, אני עוד לא מוכנה. עד שיפוח היום, ונסו הצללים, יש עדיין בעיות, יש צללים, יש חשיכה, עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב. בינתיים תסתובב. כלומר, אין היתר ממגדל הפיקוח לנחות, יש יותר מדי צללים, יש יותר מדי עננים. סוב. סוב. אז ממתינים, סוב. מה פירוש הדבר סוב? סיבתיות. כלומר, מצד הנברא יש צורך להתחשב בצרכים של הסיבתיות. אם גאולה באה מהר מדי, זה מסוכן. ולכן חז"ל אמרו, מסכת ברכות בירושלמי, שהגאולה באה כמעה כמעה, היא הדרגתית, היא בשלבים וכו'. וההדרגתיות הזאת יש לה שם, סוב. דומה לך דודי לצבי או לאופר האיילים, על הרי בטר. מה זה בטר? מה זה הרים מבוטרים? חתוכים. כלומר, העולם עדיין עשוי מערכים נפרדים ונבדלים זה מזה. צריך לדאוג שהעולם יתאחד, ואז תוכל להיפגש עמי, אומרת הראיה לדוד. אז בינתיים זה סוב. ועל זה נאמר, כל גויים סבבוני. כלומר, רצו הגויים להכניס אותי לתוך עולם הסיבתיות. הם רוצים לעכב אותי מלהתחבר אל הדוד, בגלל שהם תובעים את אלבונה של הסיבתיות הטבעית. בשם השם, כי המילם. מה זה המילם? כמו ברית מילה, לחתוך, כן? לפרך, לשבור. כן? אומרים במדרש שמדובר על שלוש מלחמות שעתיד גוג ומגוג לעשות בארץ ישראל, ולעשות על ירושלים, ובכל אחת משלושת המלחמות האלה נאמר כל גויים סבבוני. ובכל פעם בשם השם כי המילם. סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם. סבוני כדבורים דואחו כי יש קוצים בשם השם כי המילם. מה זה הסבוני הראשון? אומר המדרש שוחר טוב, זה כאשר תתקיים המלחמה הראשונה של גוג ומגוג, שמתוארת בספר זכריה. מה כתוב בספר זכריה? ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. כלומר, מהמלחמה הראשונה יוצא שירושלים מחולקת. אחר כך, המלחמה השנייה, אומר המדרש, זה המלחמה שמוזכרת בתהילים פרק ב'. למה רגשו גויים ולאומים ליה גוריק? התייצבו מלכי ארץ ולאומים, נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ובסוף, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, שארץ ישראל נכבשת, ירושלים מתאחדת, הכל בסדר. זה המלחמה השנייה. המלחמה השלישית, אומר המדרש, כל גויים, סבוני כדבורים. מה זה דבורים? משון דיבורים. שינסו להשיג את ירושלים על ידי דיבורים בלבד. שעתיד גוג ומגוג להוציא דוגמניות ופרוסדגמאות, להוציא כרוזות על ירושלים. ככה כתוב. ועל זה נאמר, סבוני כדבורים. דואחו כי יש קוצים, בשם השם, כי המילה. שבסופו של דבר, אנחנו נתגבר גם על זה. אז הגיע הזמן של סיום הסיבובים. אנחנו כבר הגענו לסוף סוב שנים. אנחנו עכשיו מגיעים לשנת 63, שנת סג. הכל סג יחדיו נהלכו. זאת אומרת שהגיע הזמן לצאת מן השיעבוד לסיבתיות ולזכות לגאולה שלמה. יש לזכור שהדברים האלה הם קשים להבנה על הנהגת המדינה. הנהגת המדינה עדיין מתלבטת בזכות לומר את האמת. ולכן בכל טקס ממלכתי, בכל עצרת זיכרון, אתם תשמעו תמיד אנשים בעלי תפקידים רשמיים, שאומרים בטון לא משוכנע לחלוטין, אנחנו עדיין נלחמים על זכותנו לחיות כאן. כן, יש שלושה דברים שלא רוצים להגיד, מי זה אנחנו? לא רוצים להגיד מה זה זכותנו, ולא רוצים להסביר מה זה כאן. כן? שלושת הדברים האלה, שלושת הגלויות האלה של הדיבור צריכות שחרור. צריך לשחרר את ה... איך אומר הרב קוק? צריך לגאול את הדיבור. יש דיבורים חתומים וסתומים, וצריך לגאול אותם. והתפקיד שלנו הוא לגלות את זה. כן, בבקשה.
אם אנחנו באמת לא יודעים להסביר לעצמנו מי אנחנו, מה זה קם, האם זה עדיין גאולה?
בוודאי. זה בדיוק העניין. נכון, ילד קטן שהוא נולד, הוא נולד. הוא לא יודע רק שהוא נולד. זה בדיוק העניין. אגב, הסביר, מעניין, יש, הוא ילד קטן, מצוין, ילד קטן, אתה יודע איזה מתוק זה? עכשיו, ילד קטן בן 62 שנה, כבר שרד להתעורר. מה?
אתה לא תקשיב לו, אתה לא...
ודאי שאני מתחשב במה שהוא אומר. הרי כלל גדול בפסיכולוגיה אדלריאנית זה להתחשב, זה להסתכל על התינוק כמו על מבוגר. לכבד את, לכבד את היכולת שלו. זה אחד הבעיות הקשות שיש גם לציבור הדתי, שאיננו מסוגל להאמין בבגרות הנפשית של האומה. ואנחנו אומרים, טוב, דברי הרב קוק זה מסובך מדי בשבילו, הוא לא יבין על מה אנחנו מדברים וכדומה. זה, הוא שקוע באינטרנט והוא שקוע בכל מיני שטויות, הוא לא יבין, תעזוב, זה לא בשבילו. כן? אמירות כאלה זה מה שמעכב את, את הגדילה, את ההתבגרות של האומה. רק רוצה להזכיר שני דברים חשובים. הגאון מבילנה ציווה, כלומר, לימד את תלמידיו שיש תאריך בתוך ספירת העומר, שהוא מיוחד לגאולה. והוא כף בעומר, דיינו הביה, ולכן תלמידיו של הגאון מבילנה, כשעשו את חנוכת החורבה, עשו את זה בהביה, בגלל שהם ידעו שרבם לימד אותם שיש לזה שייכות לגאולה, ואלה שישבו שם, שעמדו שם באותו טקס של חנוכת החורבה, בשנת תפקו צדיק זין, אמרו שהם הרגישו שנפתח חלון אחד בפרק, אותה מחיצה של ברזל שמבדילה בין, בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן, באותו הביאה. מעניין שהדבר הזה גם כתוב אצל רבינו תם. רבינו תם במסכת ראש השנה מסביר שם את הסוגיה במסכת ראש השנה דף דלת נדלי או דף ה. לגבי אמרה התורה מני ימים וקדש חודש, שכוונת הגמרא היא שיש מצווה 30 יום לפני חג השבועות, להסתכל על הירח, כדי לדעת איך הוא ייראה בערב שבועות. כלומר, אתה צריך 30 יום לפני ה' בסיוון, להסתכל בשמיים ולהסתכל איך הירח נראה. בה' ביער. עכשיו, מה זה אומר? זה מה זה? מצווה דאורייתא לדעת רבינו תם. להסתכל על הירח. בה' ביער. מה יש בירח? צריך לומר מפורש, בטעמים של המקרא יש מה שנקרא ירח בן יומו. מסביר הרב קוק ברש מילין, בהברקה, כשהוא מסביר שם מה זה ירח בן יומו, הוא אומר שהירח בן יומו זה הציפייה להתחדשות של עם שנולד מחדש ביסוד תפארת יותר עליון. אז כידוע זה יסוד שבתפארת, זה הביאר. רק רוצה להזכיר נקודה אחרונה, כי לא כולם יודעים את זה, האריזה על אמר שהביאר זה יום הגאולה. הוא אומר את זה בפירושו למגילת רות, דברים שכדאי לפרסם אותם. יש לו פירוש שנקרא צדיק יסוד עולם. זה אחד הדברים היחידים שהארי כתב בכתב ידו. לא תלמידיו כתבו בשמו, הוא כתב את זה. הוא מסביר על הפסוק, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יגאלך, וגאלתיך אנוכי חי השם. הוא אומר ככה, אם יגאלך טוב שתגאלי על ידי תורה ומעשים טובים, יגאל. ואז יש גאולה של אחישנה. ואם לא יגאלך, כלומר, אם לא תורה ומעשים טובים, וגאלתיך אנוכי חי השם. חי השם, כלומר, גם בלי זכות, חי השם, אומר חי יסוד, השם תפארת, ואי אפשר להאריך יותר, אומר הארי, כי שם נרמז זמן הגאולה. זהו, מזל טוב, חג שמח וכו'.